הנושא שאני אומר אותו היום, פרשת חיי שרה, העניין של קברי אבות, ומה המשמעות של קברי אבות לדור שלנו, אבל לא רק לדור שלנו, לכל הדורות כולם, והייתי אומר יותר מזה, לכל האנושות כולה. העניין של קברי אבות, מה זה נוגע אלינו? אבל לפני זה, אתמול הייתי במעל הגבורה, כאן על יד... כן. על יד, כן. בית המשפט העניין שם. ונפגעתי עם משפחה שהבן שלהם, הוא נהרג בעזה, באחת הקרבות הוא נהרג שם, הם סיפרו על הבן, על מה הוא עשה, ואיך היה, והמסירות נפש שלו וכל זה, שהיה היה מיוחד במינו, לפי הסיפור שלהם, כן. טוב הסתבר שהאבא של הבן והאימא למדו במכון מאיר. אחר כך נדע לנו, סיפרו לה, אין פלא, התפוח לא נופל רחוק מהעת. אבל נזכרתי בעניין הזה, שאתם מספרים, הוא שירת בנחל, הבן. ואמרתי להם, תראו, גם אני הייתי בנחל, אחרי שהם נתנו את הסיפור שלהם, גם אני הייתי בנחל. ולפי הסיפור שלכם, הבן שלכם, הוא היה דוגמה לחיילים שישרתו איתו בזום, ממש דוגמה, והם מאוד העריכו אותו, וכיבדו אותו וכל זה. אז אמרתי, תדעו, גם אני הייתי בנחל, אז, סליחה, לא הייתי דתי אז, אבל באיפה שאני שירתתי, היו כמה חבר'ה מקיבוץ, תירת צבי ושדה אליהו, מעין הנציב, מקומות כאלה, והם היו חבר'ה מאוד טובים. טובים מבחינה אנושית, הם היו אנשים טובים, כן? עזרו כל פעם וכל זה. אמרתי להם, להורים, זה מזכיר, הבן שלכם מזכיר לי את החברים שלי מהצבא. כדי שם שמיים בחייו, על ידי זה שהוא שימש דוגמה אישית בהליכות שלו, בהתנהגות שלו, כן? בקידוש השם. ואז הם ביקשו שאני אגיד להם משהו על המשפחה, היה שם. להגיד משהו בעניין הזה של הבן שאין. אז אמרתי להם, תראו, הבן שלכם, הנשמה שלו לא הלכה לאיבוד. היא לא הלכה לאיבוד. נשמות לא הולכות לאיבוד. חומר לא הולך לאיבוד בפיזיקה. מחליף צורה, משרת צורה וכו', אבל לא הולך לאיבוד. אדם, הנשמה של האדם לא הולכת לאיבוד. מה זה נשמה? כל אדם, כתוב, אנחנו אומרים בבוקר, נשמה תורה שנתת בי. אלוקים, היפך בה פעם נשמת חיים, כל אחד מאיתנו מקבל נשמה. חזר שואלים, איפה הוא מקבל את זה? אומרים, מאוצר הנשמות. יש אוצר, מה זה אוצר? מחסן. אוצר הנשמות. כל אחד מנפיקים לו נשמה, ובסופו של התהליך של החיים שלו, כל אחד מחזיר את הנשמה. מחזיר את הנשמה לעם. נשמה זה דבר אלוקי, דבר נצחי. זה קיים לעד עולמי עולמים. אני לא יודע אם מה זה, אולי באיזה מידה גם הם זקוקים לזה. מה זה שהאדם נפטר? זה ניתוח. זה כואב. כל ניתוח כואב. אבל צריך לדעת שהניתוח הזה גם, זה לא סוף הדרך. זה תחילת הדרך. סליחה שאני אומר. בעולם הנשמות. אני אמרתי להם, גם אני ניחמתי את הילדים שלי, כמעט נפטר הבן, אמרתי להם אותו דבר. לעתיד לבוא אמרתי להם, תשימו לב, זה כבר, זה לא יהיה כאבים כמו שבהתחלה, בסוף, לאט לאט, כמו כל ניתוח, הדברים האלה. זה גם בהקשר לקברי האבות, שאנחנו הולכים בשבת חיי שרה, הולכים לקברי האבות הרבה מאוד אנשים, עשרות אלפי אנשים, הולכים להתפלל, לבקש על עצמם ועל הכלל ישראל כמובן, זה נקרא הליכה לקברי צדיקים. ולומדים את זה ממערת המכפלה באמת, שכלב בן יפונה, הוא ביקש רחמים מאלוקים שיעזור לו, שלא ייקשל בחטא המרגלים, לאן הוא הולך? במערת המכפלה. שם הוא מתפלל. מכאן לומדים את המנהג הזה שיש ללכת לקברי צדיקים. שאלו אותי אם זה עוזר או לא.
לשאול אותה.
אף פעם לא התפללת בקברי צדיקים?
השבת
מקנה בך. מקנה בך. לא יודע. לא יודע. אנחנו היינו הולכים לשם עשרות שנים, 30 שנה. אשתי, זכרונה לברכה ואני. ובשבילה שבת חיי שרה, זה שצר לזה כל השנה. ואני הייתי הנהג שלה. אני כהן, לא נכנס למערת המכפלה. הייתה באה לשם. בשבת האחרונה, לא יודע אם סיפרתי להם, אני שמח שיש כאן פוסק הלכה. הרב שאני הייתי קשור אליו, הרב ציודה, לא היה נכנע. מה אני אעשה? אולי אתה צודק, אולי לא, אני לא יודע, אבל הספרדים באמת לא מקפידים על זה.
תימנים בכלל.
אל תגיד את זה.
זה מה שיש, כמו בטנקים, שיש את המעיל רוח.
בכל זאת, זה מנהג, אבל על המקום הזה. באים להתפלל, אבל צריך להיזהר מאוד שמתפללים לצדיקים, לא להתפלל אל הצדיק, אלא לאלוקים בלבד. השם אחד. אלא מה? אתה צריך להגיד, אלוקים, תעזור לי. אני רוצה להתחתן. נכון? איך אני יודע? לא יודע אם יש לו משהו שצריך. תעזור לי. הוא כל יכול, הרי הקדוש ברוך הוא. בזכות הצדיק הקבור כאן, תעמוד לי בבקשתי כלפי שמיה. ככה צריך לנהוג. פעם שאלתי את אשתי, זכרונה לברכה, איך מצא אותי? זה לא פשוט למצוא אותי.
במה היא זכתה?
היא אמרה, הייתי בראש השנה ברבי שמעון בר יוחאי, והתפללתי שאלוקים יעזור לה בזכות רבי שמעון בר יוחאי, יעזור למצוא חתן, ומצא אותי. מה זה? תגידו, זה מקרה או לא מקרה? לא משנה. אני מדבר מה שהיא אמרה. ואם אני חי כאן היום, גם בזכות תפילה של האמא שלי, זכרונה לברכה, אני כשנולדתי, אז התחלתי לרדת במשקל, בתור תינוק. אני יורד ויורד ויורד, אמא שלי, זכרונה לברכה, לקחה אותי לבית חולים בתל אביב, באיזה מקום, והרופאים היו עובדי עצות. הילד הולך ויורד, יורד. עשו קונסוליום, הם דיברו כולם, מה עושים עם הילד הזה? אז בסוף אחד הרופאים אמר לאמא שלי, גברת, תתפללי, אין מה לעשות. ואמי, אז לא הייתה, היא הייתה בבית דתי, אבל היא הייתה חלוצה וזה. אז היא אמרה, טוב, מה היא אמרה? להתפלל, אני הולך להתפלל, איך מתפללים? אז היא הלכה ברחוב, רחוב רבי יהודה הלוי. יש שם ליד שוק הקרמל. הלכה לשם, ראה פתאום שלט רבי יהודה הלוי. אז היא אמרה לי, אמרתי, אלוקים, תעזור לי שהתינוק הזה יישאר בחיים. בזכות הרב הזה, רבי יהודה הלוי, היא לא ידעה שאני אלמד כוזרי. ככה היא סיפרה לי. ככה צריך להתפלל. באים לקברי צדיקים, אם זה מערת המכפלה, קבר רחל או כל צדיק, לבקש שזכות ה... יש סגולה למקום הקבורה. יש קבורה של צדיק, ככה כתוב בהלכה, יש סגולה שמה נקברה נשמה טובה, והיא הפנייה אל אתה, אל אלוקים, ולזכות הצדיק הקבור כאן, ואומרים על הרב אוירבך, זכר צדיק לברכה, שאומר לתלמידים שלו, אתם לא צריכים ללכת לקברי צדיקים. כאן, בהר הרצל, אלה הצדיקים האמיתיים, אלה שמסרו את חייהם למען כלל ישראל, וזהו. כך הוא היה אומר לתלמידים שלו. זה נכון. הבחורים האלה שמוסרים את חייהם למען עם ישראל, צדיקים גדולים. אז זה עניין של המקום, מקום הקבורה. כן, מקום הקבורה, צריך שאדם ידע שמקום הקבורה זה לא סתם ולא מקרה. צריך לבחור ולברור את מקום הקבורה. באופן כללי, יהודי צריך לשאוף, לחיות ולהיקבר בארץ. לומדים את זה מהאבות, מיעקב אבינו, מיוסף הצדיק. ואלפי שנים היהודים היו שואפים לחיות בארץ, ומי שלא לפחות שיביאו את קברו כאן לארץ ישראל. לארץ גם יש סגולה למקום, וגם בתוך הארץ יש סגולה. יש הבדל בין מי שקבור בהר המנוחות ומי שקבור בהר הזיתים. שאלו אותי מה ההבדל? הארצים יותר קרו להר הבית. ואומרים שתחיית המתים תתחיל מאיפה? מהר הזיתים. ואני מוכרח לומר במקרה הזה, הוריי זכרונה לברכה, סליחה, הוריי זכרונה, הם קבורים בהר הזיתים. הם ביקשו, הם אהבו את ארץ ישראל, ואמרו, אנחנו רוצים להיקבר בהר הזיתים. לכן הם קוראים שם גם אשתי, זיכרונה לברכה, זה גם סיפור איך מצאנו מקום ליד ההורים שלי. היא קבורה שם, וסליחה שאני אומר, אני אומר לנכדים שלי, כשאנחנו עולים ליום הזיכרון להתפלל, אני אומר לנכדים, אתם רואים את הקבר הזה על יד סבתא? זה התחנה האחרונה שלי. האחרונה במרכאות. בהתחלה הם נבלו, סבא, אתה חי? איך אתה מדבר? אבל ידוע שאומר שמי שקונה חלקה בחייו, זה סגולה לאריכות ימים. למה הוא לא מפחד מהמוות? הוא יודע את התחנה הסופית. הר הזיתים זה לא כמו, סליחה, כמו המקום אחר בירושלים, בארץ ישראל. לכן על המקום יש חשיבות. אז למה אברהם אבינו בחר את מערת המכפלה. מה הוא מצא שם? מקום, דווקא אני, מקום הזה, כל הארץ לפניו. למה דווקא את המקום הזה? אז מסבירים חכמים, חברון היא קריית ארבע. למה קריית ארבע? רש"י מסביר. ארבע זוגות, אדם הראשון, חווה, אברהם, שרה, יצחק, רבקה, ויעקב ולאה קבורים שם. אברהם אבינו, יש לו שליחות. שליחות. וסליחה שאני אומר, לכל אדם בעולם יש שליחות. שאלו אותי, מאיפה אני יודע? מה אכפת לכם? לא כל אדם מודע לשליחות שלו. זה משהו אחר. המודעות, עצם העובדה שאדם חי, זה לא סתם. יש לו שליחות. לפעמים הוא מודע לזה, לפעמים הוא לא מודע לזה. לאברהם אבינו יש שליחות. והוא מודע לזה מאוד. אבא המון גויים. האבא הרוחני של המין האנושי כולו. אבא של כולם. אבא הרוחני לכולם. זה אברהם אבינו. שהוא בא לתקן משהו. לתקן עולם במלכות שדי. מה הוא בא לתקן? את החטא של האדם הראשון. מה היה החטא של האדם הראשון? הוא עשה שטויות. יכול לקרוא דבר כזה? כן? אתה עשית פעם, אתה לא, אתה תימני, לא. תימנים אף פעם לא עושים שטויות. גורש מגן עדן, ירדה עצבות לעולם. מה זה לעולם? למין האנושי כולו ירדה עצבות בלה. עד היום. המין האנושי, היום בדור שלנו, לא, הוא לא רעב ללחם. רוב רובם של האנשים בעולם. זה לא הבעיה. מה חסר? שמחה. השמחה חסרה למין האנושי. אברהם אבינו מודע לזה, מהשליחות שלי להשיב את השמחה למין האנושי כולו, לא רק לעם ישראל. למין האנושי, שמחת עולם על ראשם של כולם. אז הוא בוחר איפה להיקבר, במקום של האדם וחווה, של הקלקול, של לתקן את זה. הוא חברות, תחבר. זה הסגולה של המקום הזה. שם אנחנו נפגשים עם המהות, עם השורשים. לא רק שלהם, אלא גם שלנו. אנחנו ילדים של אברהם אבינו. מה התפקיד של עם ישראל בעולם, בהיסטוריה? להחזיר מה? צמחה לעולם. שיהיה טוב לאנשים. זה בסדר? זה מערת המכפלה. ודאי, זה לא מספיק. הרבה אנשים אומרים, אני מאמין באלוקים, אבל הם עצובים. קרה לך דבר כזה פעם? להוריד את זה לחיים, כמו בפרשה שלנו, בשידוך, עם אלוקי השמיים, אבל גם הארץ. זה המיוחד באברהם אבינו. הוא אומר, אני לא רק מאמין באלוקים שהוא בשמיים, שם באין סוף או משהו כזה. אני מאמין באלוקים שמתגלה איפה? בחיים, בארץ, בארציות, בזה אני מאמין. זה המיוחד באברהם אבינו. אצל אומות העולם, אלוקי השמיים, בסדר. הם מאמינים שיש משהו אלוקי, נצחי וכו'. מה זה נוגע לחיים שלך? מה? הוא שם, אתה כאן. אבל אנחנו לא, אנחנו מאמינים שהעניין האלוקי או הרצון הטוב של אלוקים צריך להתגלות מהחיים שלנו, ביום יום, במשפחה, בחברה, באומה, באנושות כולה. וכשזה חוזר, וזה חוזר בהדרגה, השמחה מופיעה בעולם. לכן אברהם אבינו בוחר להיקבר במקום בשביל לתקן את הקלקול הנורא הזה, ולהחזיר את השמחה למין האנושי. ברשותכם, הייתי רוצה לקרוא מה הרב צבי יהודה כותב על זה. בסדר? יש לכם את הדפים. וקברה מטיל מלפניי, כך אומר אברהם אבינו. אני כבר תומך. לכאורה קבורה זה מוות. ומוות זה דבר נורא והיום. זה סילוק החיים. סילוק הנשמה מהגוף. לאן הנשמה מסתלקת? לאוצר הנשמות. לעולם הנשמות. זה גם מה שאמרתי למשפחה הזו. שהבן שלהם לא הלך לאיבוד. הוא באוצר הנשמות, אבל ידוע, באוצר הנשמות יש מדרגות מדרגות. בגלל שהוא מסר את חייו לעם ישראל ועל ארץ ישראל וכל זה, אז מדרגתו היא הרבה יותר גבוהה מאשר אדם שנפטר ממחלה או מתאונה לא עלינו או משהו כזה. סילוק הנשמה הגוף אל עולם הנשמות. אבל במובן יותר אמיתי, מוות הוא עליית נשמה, לא ירידה, אלא ההפך בדיוק. אנחנו עכשיו, רבי יוסף הבאת את הכיבודים האלה. אביאל, לעילוי, מה כתוב שם?
מסודי מרסדס, בת עזידה.
אבל מה אמרת? לעילוי? מה זה לעילוי? להעלות את הנשמה. נשמה לא הולכת לאיבוד. אבל לא מכיר את הקרובי משפחה, אבל הם מבסוטים בשמיים. שמחים בשמיים. הילדים שאשתי נפטרה כדוע לפני למעלה משנתיים. והילדים אומרים לי כל פעם שבא זה נכד חדש או נין חדש, דרך אגב נולד לי עכשיו נין. אז אבא, סבתא מתפללת בשמיים. היא לא הלכה לאיבוד. כאילו התפילות שלה מביאות את הצאצאים, מלוות הצאצאים שבאים בעולמות. אנחנו לא מבינים בזה. אבל מה שאומר כאן הרב יהודה, זה לא, הנשמה שמסתלקת מהגוף, זה עילוי נשמה. וכמו שאומרים במצבה, תהי נפשו צורה בצרור החיים. הכל נפטר כמעט, כותבים את זה במצבה. למה? מה זה צורה? מחוברת לצורה החיים, החיים הנצחיים כמובן. לנשמה אין מנוחה לא בעולם הזה ולא בעולם הבא, שנאמר, יחום מחיל אל חיל. היא הולכת ומתעלה לאלה ולאלה. ויש לראות את המובן החיובי של הקבורה הזאת. לא את הצער הזה שעכשיו נפרדים ממישהו. אלא מה קורה מאותה נשמה שקברו עכשיו כאן במקום הזה. אמנם תם הקשר שהנשמות האלה עם הגופות האלה, אולם נמשכת היא השייכות עם קדושת הקרקע הזאת. יש קשר לקרקע הזאת, קרקע כמו ארץ ישראל, או למקום הקבורה, עם אותה נשמה שקבורה כאן, עם סגולת חלק זה של כדור הארץ. צריך להבין את עניין רציפות הדורות במובן יותר גדול ויותר עמוק. מה זה רציפות הדורות? הדורות לא נקטעו עם זה שהאדם נפטר. הדורות ממשיכים. שאלו אותי מאיפה אני יודע. שאלו אותי. מה אני לא אגלה לכם. אנחנו שרשרת ארוכה. כל אחד מאיתנו הוא חוליה בשרשרת. של כל הדורות שהיו, וגם כל הדורות שהיו בעזרת. אנחנו לא איזה חוליה בודדה במציאות, למרות שהדמיון מביא אותנו לפעמים למחשבה כזאת, אבל מתעד האמת זה לא נכון. צריך להבין את עניין רציפות הדורות, במובן היותר גדול ויותר עמוק, שהוא שייכות לצור מחצבתנו, צור מחצבתנו, צור זה סלע, מאיפה אנחנו חצובים? אברהם אבינו, הביטו אל צור חוצבתם, צור אנחנו משם, המקורות האלה. לכן המציאות האלוקית של ההדדיות, העם והארץ, הולכת ומשתכנת על ידי המכשיר של קניין כסף, כמו כן משתלמת על ידי אמצעי שני, על ידי קבורה בקרקע. יש חשיבות גדולה מאוד לקניין שאנחנו קונים, או שאברהם קנה, ולא רק אברהם קנה, גם יעקב קנה את חלקת השדה, ודוד קנה גם את גורן הרבנה, מקום הר הבית, וכל הקניין. כן, אני יכול לספר לכם סיפור אם אתם מעניינים. כן? כן או לא? בחברון יש מאבק עיקש על כל בית ובית. ממש מאבק עיקש. אז בשעתו, לפני כמה שנים, היה שם בית, שברוך היום, ברוך השם, היום מאוכלס ביהודים, קראו לזה בית השלום. היו כאלה שקראו לזה בית המריבה. בית באמצע הדרך מקריית ארבע למערת המכפלה. ואז פנה אליי חנן פורת, זיכרונו לברכה, והשר לשעבר אורי אריאל, ואמרו, דוב, בוא איתנו, אנחנו הולכים להיפגש עם ראש הממשלה. לא עם ראש הממשלה, עם שר הביטחון. שר הביטחון, ואתה חבר של שר הביטחון מהקיבוץ, אני לא אומר, בסדר. אולי תוכל לשכנע אותו לא לפנות את הבית. אמרתי, חבל על הזמן. זה עניין פוליטיקה, זה לא ככה. בסדר, באנו, ישבנו שם בלשכה של שר הביטחון, וישבו שם גנרלים, פקדים, כל מיני ישבו שם, ודנו בסוגיה, האם לפנות את הבית הזה, או לא לפנות את הבית הזה. ואז כל אחד, שר הביטחון ביקש, אז כל אחד צריך להגיד מה דעתו ולנמק, למה. אחד אמר ככה, אחד אמר ככה וכו'. הגיע התורים, מה אני מבין? כל שם האינטרסים וכו'. אז אמרתי, אני אגיד לכם את האמת. אני לא מבין בזה הרבה, אבל אני אגיד לכם דבר תורה מפרשת חיי שרה. זה בדיוק את הפרשה הזאת. ויכוח היה האם הקניין של הבית הזה הוא חוקי או לא חוקי. זה היה ויכוח כביכול. והתוצאה הייתה, אני אמרתי, תראו, עם ישראל קונה, יש קרן קיימת לישראל, לקנות את האדמה. למרות שיש לנו מבחינה אלוקית, נאמר, זכות לכבוש את האדמה, אבל אנחנו קונים את האדמה. הסברתי לי למה. בשבילנו קניין בארץ ישראל זאת מוסרי. אפשר גם בכוח. אבל בכוח זה בדיעבד, לא לך תחילה. נתתי להם דוגמה עם מערת המכפלה ועם עם הר הבית ועם שכם וכל זה בעניין. המעניין הוא שעד לפני 10 שנים אולי יותר, ואז כל המתה שם שמרתי פרשת שבוע, כולם הקשיבו. מעניין, כבר אז, מה היום נאמר? אם זה היה 10 שנים, לפני זה או 15 שנה, אף אחד לא היה מקשיב. מה אתה מבלבל לנו את המוח עם פרשת השבוע? אבל חל שינוי בעם ישראל. פרשת השבוע כבר מתייחסים אליה ברצינות, בערכים של פרשת השבוע. הסוף היה שכמובן פינו את זה, אבל בתנאי כזה, ובסוף חזרו היהודים ברוך שישים שם במקום. אבל הנימוק הזה, אתה רוצה אדמה בארץ ישראל? לכתחילה זה צריך להיות דבר מוסרי, ערכי, מוסרי. החתן שלי, הוא אוהב את ארץ ישראל מאוד, לא רק בפה, אלא במעשים. אז לפני חודש, משהו כזה, חודשיים, פתאום הוא הלך לאיזה גבעה באיתמר, ואמר, אני מתיישב כאן, זהו. מתיישבים כאן, בסדר. אבל אומר לו, מרדכי, אין שם מה, גבעת שישה. יש לך ילדים. איפה, מה תעשה שם? זהו, אני החלטתי ליישב את ארץ ישראל. מצווה ליישב את ארץ ישראל. ואז בדקו, האדמה למי שייכת. אם היא שייכת לפרטי, הוא לא היה עושה את זה. אבל היה כתוב בתוכניות של זהו, כתוב ששייך לקרן הקיימת. קרן קיימת קמתה בשעתו אדמות בכל מיני מקומות. אני יש לי עכשיו אדמה שקנו אותה כמו שצריך. אז הוא התיישב שם. והיום ביתי מטלפנת אליי, אומרת, אבא, תללנו דרך, אין לנו חשמל, אין לנו זה, אין לנו כלום. אולי, מה לעשות? אני יכול לעשות מבצע תרמה למשפחה. את בוודאי, זה מצווה גדולה, יישוב ארץ ישראל. קונים בכסף, כמו מי? כמו אברהם אבינו, זה מה שהרב צבידה אומר כאן. זה לא מספיק לבוא לארץ ישראל, צריך שיהיה מוסרי. ארץ ישראל, האמת, אמת מארץ תצמח, ואיפה מה ידי ביטוי האמת הזו? בקניין, בישרות, לא בכוחניות. אין ברירה, כמו היום, בעזה, בלבנון, וכל הדברים האלה. אתה, אין ברירה, אין ברירה. אבל לכתחילה, ארץ ישראל, זה הצדק צריך להיות, צדק ילין בה כתוב, בארץ ישראל. והצדק צריך להיראות. זה לא מספיק שמדברים. ולכן, אברהם ויעקב ודוד המלך קנו את חלקת השדה, שדרך אגב, זה המקומות שאחרי התנגדים היום, הסונים שלנו, האויבים שלנו, ההתנגדות הכי גדולה על מה היא? על חברון, על הר הבית ועל שכם. אבל מי ינצח, אתם חושבים? איך אתה יודע?
אני
אתן לי
את השאלה שעברה, שהתחילה המלחמה. זה היה נסע נורא, כן? אמרתי, אז, שהכל זה הסתר פנים, ובעזרת השם, המצב השתנה. ברוך השם, היינו, אנחנו רואים שהמצב השתנה מקצה לקצה.
זה רק ההתחלה. מסובב הסיבות. לסדר את הדברים. בעזרת השם, אנחנו נזכה שכל ארץ ישראל תהיה בידינו. נזכה מתוך כך לגאולה שלמה וישועה שלמה במהרה בימינו.